الليل صغير أصحوش عشوي أبوز أفادتي بهيوني.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, חיי ורעיי, הדף היומי. יום שני, כ"א בכסלו תשפ"ד, מסכת בבא קמא, דף ל"ב. השתבח שמו הגדול עד. רדיו כל חי, זוהי אכסניה לקול התורה נשמע בארצנו מחוץ עליו. התדרים בהם עושים קולות התורה להניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה לכם בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. את תלמוד תורתנו שכנגד כולם אנחנו לומדים ומקדישים לרפואתם השלימה של חולי ופצועי ימך בית ישראל. לרפואה שלימה במהרה, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, רופא כל בשר ומפליא לעשות, ישלח מזור ותרופה לחולי עמו בית ישראל, וירפם במהרה ברפואה של אימה, אמן כן יהי רצון. יהי רצון לפניך, אדוהינו אלוהי ולא אבותיי, שלא יירא דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור תמה, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוהינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיני והביט הנפלאות מתורתך, כתב השלה הקדוש. מה טוב כשפותח הספר יאמר הנני רוצה ללמוד, כדי שביעיני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. כתב המגיד מישרים לבית יוסף לומר לפני הלימוד יות פעמים, סחור דבל עבדך לשיר חלטני, 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 סחור דבל עבדך לשיר חלטני. פותחים את שיעור דפינו היומי בסייעתא דשמיא הגדולה עם פרק השינון, הסיכום וחזרה אודות אשר למדנו בסייעתא דשמיא הגדולה בתלמוד תורתנו אתמול, והוא היה בדף למד א' במסכת בבא קמא. בסיום השיעור שאלנו 6 שאלות לשינון, סיכום וחזרה. נחזור על השאלות ונשיב את התשובות. השאלה הראשונה הייתה, מדוע המשנה של בית קדרים היא גם לשיטת חכמים והתשובה? רבי יוחנן אמר משום שכאן היה לה נתקע לקום מנפילתו. רב נחמן בר יצחק אמר משום שהיה לו להזהיר. שאלה שנייה, איזו עמידה מותרת ברשות הרבים ואיזו אסורה? והתשובה, מותר לעמוד לכתף, אסור לעמוד כדי לפוש. שאלה שלישית, כיצד מכיר האחרון אם הראשון עומד לפוש או לכתף? מסבירים התוספות, העומד לכתף מניח את הקורה לרוחב הדרך. שאלה רביעית, למסקנה, מה ההבדל בין חיוב הראשון בנזקי שני לבין חיוב השני בנזקי שלישי? והתשובה, ראשון חייב בין הזיק בגופו בין בממונו, ושני חייב רק על נזקים שעשה בגופו. שאלה חמישית, למסקנה, כיצד נעמיד את הברייתא שכולם פטורים על נזקי ממונם? והתשובה, אם הכלים הזיקו את הכלים, בזה כולם פטורים, משום שבור פטור על הכלים. אבל אם כלי הראשון הזיקו את גופו של השני, על זה לא אמרה הברייתא שכולם פטורים. והשאלה האחרונה הייתה על דף למד א', מדוע רב פאפה המשיל את הנחת הקורה לרוחב הדרך לנבילה מושלכת, ורב זביד המשיל זאת למקל של סומה? והתשובה, לרב פאפה מדובר אף שנפל לרוחב בצורה ישרה, ורב זביד סובר שבאופן זה יהיה הראשון פטור על נזקי השלישי, כיוון שהוא נפל אחרי השני וראה את נפילתו, ולכן העמיד שנפל באלכסון, וכשנתקל הראשון בראש האלכסון, והנתקל בסופו אינו רואהו. אלה מוריי ורבותיי, תשובות לשאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה, אודות אשר למדו בסייעתא דשמיא ענקית בתלמוד תורתנו אתמול בדף למד א' במסכת בבא קמא. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחי ורעיי, ניכר בתורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שני בשבוע, כ"א בכסלו תשפ"ד, עיקר ותורף העניין, ותלמוד תורתנו בדף ל"ב במסכת בבא קמא, השתבח שמו הגדול עד. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה בדף ל"א עמוד ב', מן המשנה המצויה 5 שורות לפני סוף העמוד. משנה פותחת במילים, זה בא בחביתו וזה בא בקורתו. מן המשנה הזו בסייעתא דשמיא ענקית, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, בתלמוד תורה שכנגד כולם, ונצליח. המשנה הזו עוסקת בשניים שהיו מהלכים בדרך והזיקו זה את זה, באיזה אופן יש לפתור את שניהם ובאיזה אופן יש לחייב את אחד מהם. אומרת המשנה, שניים שהיו מהלכים ברשות הרבים זה מול זה, זה בא מצד זה בחביתו, נושא חבית, וזה בא לפניו מהצד שכנגדו בקורתו, נושא קורה, ופגעו זה בזה, נשברה כדו של זה בקורתו של זה, פטור, שניהם פטורים, משום שלזה יש רשות להלך ברשות הרבים, ואף לזה יש רשות להלך בה. ולא פשע אחד מהם בהליכתו. אמנם באופן שלא הלכו זה כנגד זה, אלא היו מהלכים זה אחר זה, הדין הוא כך, אם היה בעל הקורה מהלך ראשון ובעל החבית אחרון ונשברה החבית בקורה, פטור בעל הקורה מתשלום הנזק. מאחר שבעל הקורה הלך כדרכו, ואילו בעל החבית הלך מהר יותר עד שפגע בבעל הקורה ונמצא שהוא הזיק את עצמו. ואם עמד עם הצער בעל קורה בהילוכו, ובעל החבית המשיך ללכת כדרכו ונתקל בקורה ונשברה חביתו, חייב בעל הקורה בתשלום הנזק. מאחר שפשע בעמידתו ברשות הרבים. ואם אמר בעל הקורה לבעל החבית עמוד במקומך כדי שלא תתקל בי, פטור בעל הקורה שאף שפשע בעמידתו מכל מקום הזהיר את בעל החבית על כך. ואם היה בעל החבית מהלך ראשון ובעל קורה אחרון ונשברה החבית בקורה, חייב בעל הקורה בתשלום הנזק. מאחר שבעל החבית הלך כדרכו, ואילו בעל הקורה נזדרז בדרכו יותר מדי עד שנתקל בחבית. ואם עמד בעל החבית, עצר בעל החבית מהילוכו, ובעל הקורה המשיך ללכת כדרכו ופגע בחבית ושברה, פטור בעל הקורה מאחר שבעל החבית פשע בעמידתו ברשות הרבים ונמצא שהוא גרם הנזק לעצמו. ואם אמר בעל החבית לבעל הקורה, עמוד במקומך כדי שלא תתקל בי, חייב בעל הקורה בתשלום הנזק מאחר שהוא זהר לעמוד במקומו. מסיים את המשנה ואומרת, וכן הוא הדין כשזה בא בנרו וזה בא בפשטנו, דהיינו, שהיו שניים מהלכים בדרך, אחד נושא נר בידו והשני פשטן ופגעו זה בזה ונשרף הפשטן על ידי הנר, גם בזה יש לפרש את הדינים כפי כל האופנים שנתבערו לאל. ואומר התוספות יום טוב, מה שהוא צריכה המשנה להשמיענו דין זה גם בנר ופשטן, כי היה מקום לומר שכיוון שהפשטן נשרף בקלות על ידי האש, היה על בעל הנר להיזהר יותר, ויהיה חייב בעל הנר גם במקום שפטור בעל הקורה. לכך השמיענו התנה שדינם שווה. או להפך, שהיה על בעל הפשטן להיזהר יותר, ולא יהיה חייב בעל הנר, גם במקום שבעל הקורה חייב, כמה שמלן שדינם שווה. זוהי המשנה שלנו שתחילתה בדף למד א' עמוד ב', וסיומה בדף למד ב' עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. באי מיני שאל רבא בר נתן מרבונה, אדם המזיק את אשתו בתשמיש המיטה, מהו, מה דינו, האם חייב בתשלום נזקיה או לא, וצדדי הספק, האם כיוון דברשות כאבית, מחר שברשות הוא עושה לפיכך פטור, או דילמה היא באי ללעיונה, או שמה אף שעושה ברשות מכל מקום יש לו להתבונן ולהיזהר שלא יזיק, ולפיכך יש לחייבו בתשלום הנזק. אמר להישיב רבונה לרבא בר נתן, תניתו, ניתן לפשוט ספק זה מן הדין ששנינו במשנתנו. שניים שהיו מהלכים ברשות הרבים ופגעו זה בזה פטורים, משום שלזה יש רשות להלך ברשות הרבים, ואף לזה יש רשות להלך שם, ומוכח שכאשר יש לאדם רשות ללכת במקום מסוים ויזיק שם, שלא במתכוון הרי הוא פטור, ועל כן יש לפטור אף בבעל המזיק את אשתו מאחר שברשות הוא עושה. מקשה הגמרא על הדין הזה. אמר רב, אבל הוא דברים קל וחומר, ומה הורג בשגגה את רעהו ביער, שזה לרשותו נכנס וזה לרשותו נכנס, שבין ההורג ובין הנהרג יש להם רשות ללכת ביער, ואף על פי כן נעשה ההורג כמי שנכנס לרשות חברו והרגו וחייב גלות על הריגתו, זה הבעל שלרשות חברו, לרשות אשתו נכנס והזיק לו כל שכן שעליו להתחייב בתשלום נזקיה? מברר את הגמרא אל הקטני, הרי שנינו שבעל הקורה פטור מתשלום נזקי בעל החבית, משום שלזה רשות להלך ולזה רשות להלך, ויש להוכיח מכך שבכל מקום שיש לאדם רשות להלך, פטור הוא אם הזיק בשוגג. מברר את הגמרא אתם שם במשנה לגבי בעל חבית ובעל קורה, תרוויו כעדד עינינו. שניהם באותו מצב הם עומדים. ששניהם יחד גרמו לשבירת החבית על ידי פגיעתם זה בזה, ומאחר ששווים הם הן בעשיית הנזק והן בכך שיש לשניהם רשות להלך ברשות הרבים, הן לחייב את בעל הקורה בנזקי החבית. אבל אחר כאן במזיק את אשתו, אי הוא כאביד מעשה ואי לא, רק הבעל עושה מעשה ולא האישה, ולפיכך אף שיש לו רשות לכך, אם יזיק חייב. מקשה הגמרא, כיצד ייתכן לומר שאין האישה עושה מעשה והכתיב, הרי נאמר בספר ויקרא פרק חי פסוק חפתת לגבי דין נואפים, ונחרטו הנפשות העושות מקרב המאמרי שהכתוב קורא לאיש ולאישה הנפשות העושות. ויש ללמוד שאף האישה נידונת כי עושה מעשה. תרץ את הגמרא, הנאה לתרוויו איתלו. אכן ישנה הנאה לשניהם ולפיכך קרא מה כתוב הנפשות העושות. אבל אי הוא מעשה הוא דקעביד. מעשה בפועל רק הבעל עושה ולפיכך יש לחייבו עם מזיק. שנינו במשניים היה בעל קורה ראשון ובעל חבית אחרון ונשברה החבית בקורה, פטור בעל הקורה, ואם עצר בדרכו בלא להזיר את בעל החבית חייב. אמר יש לה כשתי פרות של שני בני אדם הנמצאות ברשות הרבים, אחת רבוצה רובצת במקומה ואחת מהלכת כדרכה והזיקו זו את זו, הדין הוא שאם בעתה הפרה מהלכת בפרה הרבוצה והזיקתה פטורה, שאין רשות הרבים עומדת לרביצה ושינויו, וכלל הוא בידינו כל המשנה ובא אחר ושינה בו פטור. כך מבואר בדברי הגמרא לאל בדף חף עמוד א', וביור הכלל הוא שאם שינה אדם מן הדרך הרגילה ברשות הרבים, כגון שעצר לפוש ממסעו, שהניח לבהמתו לרבוץ, ובא אחר ושינה בהם והזיקם, פטור המזיק מתשלום. אבל אם באתה הפרה הרבוצה בפרה המהלכת, חייבת. מביאה הגמרא ראיה לדברי ריש לקיש מן המשנה, לאמא מסייע לי. נאמר שיש להביא ראיה לדברי ריש לקיש מן המבואר במשנה, שאם היה בעל הקורה מהלך ראשון ובעל החבית אחרון, ונשברה החבית בקורה, פטור בעל הקורה מאחר שבעל החבית הוא שנזדרז בדרכו יותר מדי. ואם עמד בעל הקורה, עצר בעל הקורה במקומו ונתקל בו בעל החבית וניזוק, חייב בעל הקורה בתשלומי נזקי החבית מאחר שפשע בכך שעצר ברשות הרבים. והאחד קרב הוצא במהלך דמי וקטני חייב, והרי באופן זה שעמד בעל הקורה ונתקל בו בעל החבית יש לדון אותם כדין פרה רבוצה בועטת בפרה מהלכת, שהרי בעל הקורה שעצר במקומו שינה מן הדרך הרגילה בעמידתו לפוש ברשות הרבים, ובהזיקו את בעל החבית הוא דומה לרבוצה בועטת במהלכת, ולפיכך חייבו בתשלום נזקו של בעל החבית שהלך כדרכו. ויש להוכיח מכאן שפרה ששינתה ורבצה ברשות הרבים ובעתה בפרה המהלכת כדרכה חייבת בתשלום נזקה. דוחה הגמרא ואומרת, ותסברה הסייה בעיה, וכי סבור אתה שיש צורך להוכיח כדברי ריש לקיש? הרי פשוט הוא שקרן ברשות הרבים חייבת. ועוד אני אומר לך, לא מסתיה דלא מסיה אלא מקשנה מקשיה, לא די שאין זו ראיה לדברה, ולעד הרבה יש להקשות מן המשנה על שיטתו של ריש לקיש, שהרי טעמה דבעתה, טעמה דבר שמחייב ריש לקיש את הפרה הרבוצה מאחר ששינתה ובעתה בפרה המהלכת, ויש לדייק מדבריו דווקא אם היא בעתה, אוזקה ממילא, אבל אם הפרה המהלכת ניזוקה מאליה מהפרה הרבוצה, או כגון שנתקלה בה בהליכתה, פטור בעל הפרה הרבוצה מתשלום הנזק, מאחר שפרתו לא הזיקה במעשה. והמתנית אינדה ממילא, וקטני חייב, והרי מדברי המשנה מוכח לא כן, שהרי מבואר בה שאם עמד בעל הקורה במקומו ונתקל בו בעל החבית וניזוק מאליו, חייב בעל הקורה בתשלום הנזק, אף על פי שלא הזיקו בידיים. תרץ את הגמרא שיש לחלק בין האופן שבו עוסקת המשנה לדברי ריש לקיש. מתניתין דפסקה לאוכה כשילדה, המשנה עוסקת באופן שראש הקורה היה מונח לרוחב רשות הרבים עד שלא נותר מקום לעבור בו, ולפיכך יש לחייבו בנזקי בעל החבית שהרי לא יכול לנטות לימין או לשמאל. אבל אחר כאן בשתי פרות מדובר חגון דרבה בחד גיסה, רפצה הפרה בצד אחד של הדרך ועדיין נותר מקום לעבור בו, ולפיכך היא באה אלה לסגויי בידך גיסה, היה לפרה מהלכת ללכת בצד הדרך כדי שלא תינזק מן הפרה הרבוצה, ואם לא עשתה כן, והלכה בדרך שבה רפצה הפרה ונתקלה בה והוזקה, פטור בעל הפרה הרובצת. ורק באופן ששינתה הפרה הרובצת ובעתה בפרה מהלכת, חייב בעליה בתשלום הנזק. מנסה הגמרא להעביר ראיה מן הסיפה של המשנה לחלק אחר בדברי ריש לקיש. אלא אומרת הגמרא, סיפה דמתניתין מסייע לריש לקיש. דקטני שנינו בסעיפה שאם היה בעל החבית מהלך ראשון ובעל קורה אחרון ונשברה החבית בקורה, חייב בעל הקורה מאחר שנזדרז בהליכתו יותר מדי. ואם עמד בעל החבית, עצר בעל החבית בדרכו ונתקל בו בעל הקורה והזיקו, פטור בעל הקורה מאחר שפשע בעל החבית בעצירתו. והאחה דקמהלכת ברבוצה דמי וקטני פטור, והרי באופן זה שעמד בעל החבית ונתקל בו בעל הקורה יש לדון אותם כדין פרה מהלכת הבועטת ברבוצה, שהרי בעל החבית שלא כדין עשה שעמד מהליכתו, ולפיכך יש לפתור את בעל הקורה שהזיקו. יש להוכיח מכאן שאם בעתה הפרה מהלכת בפרה הרבוצה ברשות הרבים שלא כדין והזיקתה פתורה. דוחה הגמרא ואומרת, מתניתין דחי אורחי כמסגי, המשנה עוסקת באופן שהלך בעל הקורה כדרכו ונתקל בבעל החבית, ולפיכך אין לחייבו בנזקי החבית, שהרי הוא עשה כעוגן ובעל החבית שינה בעמידתו. אבל כאן לגבי פרה מהלכת הבועטת ברבוצה, אמר ליכול בעל הפרה הרבוצה לומר לבעל הפרה המהלכת, נעידית לך רשות לסגויי עליי, לבעותי בי להתלך רשותה. גם אם יש לך רשות ללכת עליי, מאחר שאיני רשאית לרבוץ ברשות הרבים, אבל לבעות בי אין לך רשות, ולפיכך ייתכן שיש לחייב את בעל הפרה המהלכת בתשלום נזקיה של הפרה הרבוצה. ואכן לאל בדף חפדה לתמוד ב' חולק רב על הדין הזה של ריש לקיש וסובר, שאם בעתה המהלכת ברבוצה, חייב. מן הטעם הזה שכתבה פה הגמרא, שאף שיש לה רשות ללכת עליה, אין לה רשות לבעוט בה. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי ורעיי, הגענו למשנה השנייה בדף למד ב' עמוד א'. משנה זו עוסקת אף היא בשניים שהזיקו זה את זה ברשות הרבים. אומרת המשנה, שניים שהיו מהלכים ברשות הרבים, אחד מהם רץ ואחד מהם מהלך כדרכו, שהיו שניהם רצין, והזיקו זה את זה, ואין כוונת המשנה שהזיקו זה את זה בידיים ובמתכוון, אלא שנתקלו והוזקו זה בזה שלא במתכוון. כמבואר בדברי הגמרא לקמן בדף ממחה עמוד ב', שמדובר במקום שיש לשניהם רשות להלך, או שלשניהם אין רשות להלך. ואז הדין הוא שאם הזיקו זה את זה חייבים, ואם הוזקו זה בזה, פטורים. ככה תוספות בדיבור המתחיל שניים. אם כן אומרת המשנה, שניים שהיו מהלכים ברשות הרבים, אחד מהם רץ ואחד מהם מהלך כדרכו, שהוא שניהם רצים והזיקו זה את זה, שניהם פטורים מתשלומי הנזק, מאחר ולשניהם יש רשות להלך ולרוץ ברשות הרבים, ושניהם הזיקו זה את זה כאחד, אין לחייב את האחד בנזקי חברו. זוהי המשנה שלנו בדף למד בית עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. אומרת הגמרא מתניתין, הדין המבואר במשנה שאף באופן שאחד רץ והשני מהלך כדרכו אין לחייב את הרץ בנזקי המהלך, הוא דלא כאיסי בן יהודה, לא כשיטת איסי בן יהודה, דתניה. שנינו בברייתא, איסי בן יהודה אומר אדם שרץ ברשות הרבים והזיק חייב מפני שהוא משונה, שאין אדם רשאי לרוץ ברשות הרבים. ומודה איסי בן יהודה שאם רץ בערב שבת בין השמשות והזיק שהוא פטור, מפני שרץ ברשות שרשאי אדם לרוץ בערב שבת על מנת לעשות את צורכי השבת. אמר רבי יוחנן הלכה כאיסי בן יהודה שיש לחייב את האדם שרץ והזיק ברשות הרבים. מקשה הגמרא ומי אמר רבי יוחנן, אחי, האם סובר רבי יוחנן כאיסי בן יהודה? ואמר רבי יוחנן לאל בדף חפתת עמוד ב' הלכה כסתם משנה, שבכל מקום שמבואר דין במשנה באין חולק יש לפסוק כך להלכה. רבי הוא זה שסידר את המשנה וכשראה דברי חכם וישרו בעיניו שנען סתם, ולא הזכיר שם אומרו עליהם כדי שלא יהיו שנויה מפי יחיד, ונראים כאילו נשנו מפי המרובים ויעשו כמותן, כך מסבירה שבמסכת ביצה דף ב' עמוד ב'. את העניין הזה שהלכה כסתם משנה, ותנן והראשנינו במשנתנו, שאם היה אחד רץ ואחד מהלך או שהיו שניהם רצים פטורין, מוכח מדברי המשנה שרשאי אדם לרוץ ברשות הרבים ואין חולק בדבר, ואם כן לדברי רבי יוחנן יש לפסוק כן להלכה ושלא כדברי איסי בן יהודה. מתרץ את הגמרא מתניתין בערב שבת בין השמשות, המשנה עוסקת באדם הרץ בערב שבת בין השמשות, שבזה מודה גם איסי בן יהודה שכדין הוא עושה ולפיכך פטור עם איזיק. מברר את הגמרא ממאי, מניין יש לומר שהמשנה עוסקת באדם הרץ בערב שבת? מבאר את הגמרא מדקתני, מכך שנאמר במשנה או שהיו שניהם רצים פטורין, הטו למה לי? מדוע הוא צריכה המשנה לשנות את הדין הזה? הרי ניתן ללומדו בקל וחומר. השתה שהרי באופן שאחד רץ ואחד מהלך והזיקו זה את זה, נתבאר במשנה שהרץ פטור מתשלומי נזקו של המהלך, למרות שהוא שינה מן הדרך הרגילה. והמהלך לא שינה, אם כן באופן ששניהם רצים, דהיינו ששניהם שינו מן הדרך הרגילה, מבעיה? האם צריך לומר שפטורים הם? אלא בהכרח אחיקה אמר. כך היא כוונת המשנה לומר, שאם היה אחד רץ ואחד מהלך, פטור. באמת דברים אמורים באדם הרץ בערב שבת בין השמשות שרשאי הוא לרוץ באותה שעה, אבל בימות החול, אם היה אחד רץ ואחד מהלך, חייב הרץ, שהרי שלא כדין הוא עושה. אמנם אם היו שניהם רצים, אז אפילו בימות החול פטורים הם, מאחר ששניהם שינו מן הדרך הרגילה. אומרת הגמרא, אמר מר, אמר חכם, שנינו לאל ומודה איסי באדם הרץ בערב שבת בין השמשות והזיק, שהוא פטור מפני שרץ ברשות. מבררת הגמרא, בערב שבת מהי ברשות איקה? מדוע יש רשות לאדם לרוץ בערב שבת? משיבה הגמרא כדי רבי חנינה, דאמר רבי חנינה לתלמידיו, כך משמע ברמב״ם בהלכות שבת פרק למד הלכה ב', שכתב החכמים הראשונים היו מקפצים תלמידיהם בערב שבת ומתעטפים ואומרים בואו ונצא לקראת שבת המלך. וכתב שם המגיד משנה שמקורו הוא ממנהגו של רבי חנינה המוזכר גם במסכת שבת בדף קי"ט עמוד א'. אז אומרת הגמרא, דאמר רבי חנינה לתלמידיו, בואו ונצא לקראת קלה מלכתה, דהיינו נצא לקבל את פני השבת כאדם המקבל את פני המלך. ואמרי לה, ויש אומרים שאמר כך, בואו ונצא לקראת שבת קלה מלכתה. רבי ינאי היה מתעטף בבגדים נעים וקאי ועמד ואמר בואי קלה, בואי קלה, שכך היה קורא לשביטת השבת מתוך חביבותה בעיניו. ויש ללמוד מהנהגתם שכשם שמצווה לקבל, לצאת ולקבל את פני השבת, כן מצווה לתרוח ולרוץ בערב שבת ולהכין את צורכי השבת, ועל כן יש לפתור את זה שרץ והזיק בשוגג, שרי ברשות עשה. וכתב המהר"ל שהשבת נקראת קלה מלכתה, כי שתי בחינות יש בה, האחת, שיום השבת מבורך מצד עצמו ונקרא קלה שהקלה יש לה ברכה, ועוד, שהשבת מקודשת ונבדלת משאר ימים ולכן נקראת מלכתה, שעניין המלכות שיהיה המלך נבדל משאר בני אדם. והמהרש"א ביאר על פי דברי המדרש בבראשית רבה תני רבי שמעון בן יוחאי, אמרה שבת לפני הקדוש ברוך הוא, ריבון העולמים, לכל יש בן זוג ולי אין בן זוג, אמר לה הקדוש ברוך הוא, כנסת ישראל היא בן זוגך. ראינו שהשבת היא ככלה לכנסת ישראל, וקבלת שבת היא כהכנסת הכלה לחופה, ועל ידי קידוש על היין נעשית השבת נשואה לישראל. וכתב הבן יהוידע שמכאן דייק רבינו הארי שצריך לצאת מחוץ לעיר לשדה לקבל את השבת. והקשה עץ יוסף שהרן השבת בא דרך השדה, ומפני מאמר בלשון בואו נצא, אלא הכוונה שלא נמתין עד שהשבת תבוא מאליה אלינו ואז נקבל אותה, אלא בואו ונקדים לקבל את השבת ונוסיף מחול על הקודש, ובכך אנו מקדימים ובאים לקראתה. ובספר דעת חוכמה ומוסר ביאר הטעם שיצאו לשדה כדי לצייר לעצמם יציאה לקראת מלך, כדי להדגיש ולהשיג את קבלת השבת, כדרך שאמרו חכמים במסכת פסחים בדף קופתת זין עמוד ב', חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. והיינו שרק על ידי שיצייר לעצמו הדבר על ידי מעשה יבוא לכלל דרגה זו. והוא יסוד בעבודת האדם בעולמו. ואומר המהר"ל, ללשון שאומרים שכך אמר רבי חנינה בואו ונצא לקראת שבת קלה מלכתה, הוסיף בעצם רבי חנינה את המילה שבת. ושלוש לשונות אלו מורים על שלוש מצוות שבת שצריך לשבות ממלאכה, שצריך שינוי בגדים לכבוד השבת ככלה, ושצריך לענג את השבת כדרך המלאכים שיש להם עונג. וכולם רמוזים במילה שבת, שין שביטה, בית בגדים נעים ותף תענוג. ללשון זו אמר בואו ונצא לקראת שבת קלה מלכתה כדי להזכיר שלושה שבחים אלו בחשיבות השבת. אבל הלשון הראשונה לא רצה להזכיר שבת מפני שרק לקראת קלה ומלך הדרך לצאת לכבודם. אבל שבת אין יוצאים לקראתה. כך אומר המהר"ל. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי ורעיי הגענו למשנה בדף למד בית עמוד בית. המשנה הזו עוסקת באדם הנמצא ברשות אחת ומזיק ברשות אחרת. אומרת המשנה אדם המבקע עצים ברשות הרבים ונצזה חתיכה מן העץ. או שניתק הגרזן מכתו ונפל והזיק ברשות היחיד השייכת לאדם אחר. או שביקע עצים ברשות היחיד שלו וניתז מן העץ או הגרזן והזיק ברשות הרבים. או שביקע ברשות היחיד שלו והטיז והזיק ברשות היחיד של אדם אחר. בכל האופנים הללו חייב המבקע בתשלומי הנזק. אומר הנימוקי יוסף כי המזיק בכוחו נידון כמזיק בגופו. ואף ששוגגו מכל מקום חייב שרישנינו לאל בדף חבב עמוד א' אדם מועד לעולם בין שוגג בין מזיד. זו היה המשנה שלנו בדף למד ב' עמוד ב'. וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבארת הגמרא מדוע הוא צריכה המשנה להשמיע דין זה בשלושה אופנים שונים. אומרת הגמרא בצריכה ישנו צורך להשמיענו את שלושת הדינים מאחר שלא ניתן ללומדם זה מזה. דאי תנא שאילו הייתה המשנה שונה דין זה רק לגבי המבקע העצים ברשות היחיד והטיז והזיק ברשות הרבים היה מקום לומר שרק באופן זה יש לחייבו על כך משום דשכיחי רבים. מאחר שמצויים אנשים רבים העוברים ברשות הרבים ולפיכך היה לו להיזהר לא להזיקם ופושעו. אבל המבקע העצים והטיז מרשות הרבים לרשות היחיד ללא שכיחי רבים שאין אנשים רבים מצויים במקום הנזק ולא פשע כל כך אימא לא יש מקום לומר שלא התחייב המבקע לפיכך הוא צריכה המשנה להשמיענו שגם באופן זה חייב. והיא תנא ואם הייתה המשנה שונה דין זה רק לגבי המבקע העצים והטיז מרשות הרבים לרשות היחיד היה מקום לומר שרק באופן זה יש לחייבו משום דה מעיקרה שלא ברשות עביד. מאחר שתחילת מעשיו היו שלא ברשות שהרי אין אדם רשאי לבקע העצים ברשות הרבים ולפיכך יש לחייבו על נזקיו. אבל המבקע ומטיז מרשות היחיד שלו לרשות הרבים דה ברשות עביד שביקע העצים ברשות שהרי עשה חן בתוך רשותו אימא לו יש מקום לומר שלא יתחייב על כך לפיכך הוא צריכה המשנה להשמיע שגם באופן זה חייב. והיא תנא נחתרתי. ואילו הייתה המשנה שונה שני דינים אילו המבקע ברשות היחיד והזיק ברשות הרבים וכן המבקע ברשות הרבים והזיק ברשות היחיד. היה מקום לומר שרק בשני אופנים אילו חייב ומשום שבכל אחד ישנו טעם מיוחד לחייב. המשום דשכיח רבים המבקע מרשות היחיד והזיק ברשות הרבים יש לחייבו משום שהטיז למקום שמצויים הרבים ופושעו. והה והמבקע ברשות הרבים והזיק ברשות היחיד יש לחייבו משום דבקיעתו שלא ברשותי. אבל המתיז מרשות היחיד שלו לרשות היחיד של אדם אחר שיש בזה שתי סיבות לפוטרו, האחת, דלא שכיחי רבים שאין מצויים עוברים ושווים במקום הנזק, והשני דמעיקר הברשות שמתחילה עשה כן ברשות בחצירו אימה לו, יש מקום לומר שבזה אין לחייבו, צריכה לפיכך וצריכה המשנה להשמיענו שגם באופן זה חייב המבקע בתשלומי הנזק. אומר הנימוקי יוסף למרות שיכולה הייתה המשנה להשמיענו רק את הדין השלישי שאדם המבקע ברשות היחיד שלו והזיק ברשות היחיד של אחר חייב, ומדין זה היה ניתן ללמוד את שני האופנים הראשונים. מכל מקום נקטה המשנה בדרך שלא זו אף זו, שתחילה משמיעה המשנה את החידוש הקטן ולאחר מכן את החידוש הגדול יותר. מביאה הגמרא ברייתא עוסקת בדין אדם שנכנס לחצר חברו וניזוק שם. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, אדם הנכנס לחנותו של נגר שלא ברשות הנגר וניצה בקעת חתיכת עץ ותפחה על פניו ומת, הקטה על פניו ומת, פטור הנגר מחיוב גלות. ואם נכנס אותו אדם לחנות הנגר ברשות וניצה בקעת על פניו ואוזק ומת, חייב הנגר. אז במקרה הראשון שנכנס לחנותו של הנגר שלא ברשות הנגר ונפגע ומת, פטור הנגר מחיוב גלות. אבל אם אוזק, חייב הנגר בתשלומי הנזק, שכן דרשו חכמים לאל בדף חבב עמוד ב' מן המקרא פצע תחת פצע, לחייב את האדם המזיק באונס כמזיק ברצון. אבל אינו חייב בתשלום צער, ריפוי שבט ובושת שאינו חייב בהם אלא כשהזיק בפשיעה. מפרשת הגמרא מהי חייב, מה כוונת הברייתא באומרה חייב, אמר רבי יוסי בר חנינא, כוונת הברייתא היא שאם הזיק את הנכנס ברשות, חייב הנגר בתשלום ארבעה דברים, נזק, צער, ריפוי ושבט. שרי פשע הנגר בכך שלא נזהר, על אף שידע שיש לאותו אדם רשות להיכנס, אבל פטור מתשלום בושת לפי שאין חיוב בושת, אלא באופן שמתכוון להזיקו. כמבואר לכמן בדף פיוו עמוד ב'. אבל פטור הוא הנגר מגלות כאשר נהרג זה שנכנס ברשות, לפי שאין דומה מקרה זה לאדם ההורג בשגגה את רעהו ביער, שזה האופן שבו חייבה תורה גלות. שהרי ביער זה לרשותו נכנס וזה לרשותו נכנס, היער רשות הרבים הוא, ולפיכך יש לדון בין את ההורג ובין את הנהרג כנכנסים לרשות שלהם. אבל זה שנכנס לרשותו של הנגר, לרשות חברו נכנס, ויש לומר שלא חייבה תורה גלות באופן כזה. מקשה הגמרא על דברי רבי יוסי בר חנינא, אמר רב אבל לא דברים קל וחומר. ומה הורג את רעהו בשגגה ביער שזה לדעתו נכנס וזה לדעתו נכנס, דהיינו שבין ההורג ובין הנהרג נכנסו ליער ללא נטילת רשות איש מרעהו, ולא ידע ההורג על הנהרג שמצוי בסמוך לו, ואף על פי כן נעשה הנהרג כמי שנכנס לדעת בידיעת וברשות חברו, וגולה ההורג על ידו. זה הנכנס לחנותו של הנגר ברשות שלדעת וברשות חברו נכנס לביתו, לא כל שכן שיש לחייב את הנגר גלות על הריגתו. וכיצד ייתכן לומר שרבי יוסי בר חנינא פוטרו מגלות? מחמת הקושייה הזו מבאר רבא את דברי רבי יוסי בר חנינא באופן אחר. אלא אמר רבא, מהי כוונת רבי יוסי בר חנינא באומרו שהנגר פטור מגלות? אין הכוונה שאין מגיע לו עונש חמור כזה, אלא דלא סגי לי בגלות, לא די לו בעונש קל של גלות. והיינו תמה, וזהו טעמו של רבי יוסי בר חנינא, שהגלות היא עונש קל עבורו, משום דאבלי שוגה קרוב למיזיד. הנגר נחשב שוגה קרוב למיזיד, שמאחר ונתן רשות לאותו אדם להיכנס לביתו, היה לו לחשוש שמה כבר נכנס, ומאחר שלא נזהר, הרי הוא קרוב למיזיד בהריגתו, ולכן לא די לו בעונש גלות. לפי שהגלות מועילה לחפר הכבון של הריגה בשוגג, ולא של הריגה במיזיד או קרוב למיזיד. אומר הפני יהושע, שבאמת גם קרוב למיזיד פטור מגלות, מפני שאינו דומה ליער, שיער כל אחד נכנס לדעתו, וזה נכנס לדעת חברו. וכוונת רבה לתקן ולפרש את הלשון שאמר רבי יוסי בר חנינא, פטור מגלות לפי שאינו דומה ליער, אבל לא לחלוק עליו. שואלים התוספות בדיבור המתחיד אלו סגילה בגלות, הרי מבואר במסכת שבת בדף ח עמוד א, שאדם שזרק אבן לחצר שלו ופגע באדם והרגו, אם יש לה נהרג רשות להיכנס לשם, הרי הוא גולה על ידו. ונשאלת השאלה מדוע, הרי לדברי רבה דינו כשוגג הקרוב למיזיד, שמאחר ונתן לנהרג רשות להיכנס, היה לו לחשוש שמה נכנס כבר, ואם כן, אין די לו בכפרת גלות. תרצים התוספות ששם מדובר באופן שיש לנהרג רשות קבועה להיכנס לחצרו של ההורג, וכגון שקנה או שכר את מעבר הדרך בחצרו, ולפיכך אינו צריך לשאול רשות בכל פעם שנכנס לשם. ועל כן לא ידע ההורג שעתיד הנהרג לעבור עכשיו בחצרו, ודינו כהורג בשגגה גריידה שדי לו בעונש גלות. חוזרים אל הגמרא שמקשה על דין זה שההורג בשוגה קרוב למיזיד אינו גולה. מה טיב רבא? מקשה רבא, שנינו במסכת מכות בדף כ"ב עמוד ב' לגבי דין אדם הלוקה בבית דין על עוונותיו, שבית דין עומדים אותו כמה מלכות ניתן על כותו בלא שיסתכן למות, ורק את המכות, את מספר המכות הללו הוא לוקה. ואם הוסיף לו שליח בית דין רצועה מכה אחת נוספת על העומד שעמדו הוא, ועל ידי כך מת הלוקה, הרי זה המלכה גולה על ידו כדין ההורג נפש בשגגה. ואחר, הרי במקרה הזה דה המלכה שוגה קרוב למיזיד ובהריגה הזו, דה באי לעסוק הידיית שהיה לו לעלות בדעתו דה מייטי אינשי בחד הרצועה שעלול אדם למות כשמוסיפים לו אפילו מכה אחת. וקטני ומכל מקום כתוב שהרי זה המלכה גולה, ומוכח שאף ההורג בשוגה קרוב למיזיד גולה. תרץ את הגמרא מרפשימי מן הארדה, אין המשנה עוסקת באופן שאוסיף לו סתם מכה על העומדן, אלא דה טאי במניינה שטעה שליח בידין במניין המלכות, וכסבור היה שעדיין לא ילקו את כל מה שעמדו, ולפיכך הוסיף לו עוד מכה ומת, ולאחר מכן התברר שטעה במניין, ובאופן זה אין לדונו כשוגג הקרוב למיזיד, אלא כהורג בשוגג גריידה. מקשה הגמרא על התירוץ הזה, תפח לי רבה בסנדלי, תפח רבה עיקר רבה לרב שימי על סנדלו, כי אדם שנוגע על רגל חברו בחשאי שלא ישמעו העומדים סביב. ובמסכת בבא בתרא בדף כ"ב כתב רשי, עיקהו על סנדלו במקל דרך שחוק כשם שמקין למי שאינו חשוב. ובלשון שני פירש כאן רשי שבעת רבה בסנדלו ברב שימי, ואמר לי הטו אומני, וכי המלכה הוא המונה את מניין המלכות? והתניא הראשנינו בברייתא המופיע במסכת מכות בדף כ"ג עמוד א', וכן במסכת כריתות בדף י"א עמוד א', שסדר המלכות כך הוא, הגדול שבדיינים קורא בתורה בפרשת ויפלא השם את מכותך. ומבואר שם בגמרא שמצווה לדיין לצמצם עצמו ולגמור את הפסוקים בסיום ההלקאה, ועל כן יאריך באמירה כאשר המכה מרובה כשלוקה הרבה, וימהר כאשר המכה מועטת כשלוקה מעט. אבל אם לא צמצם וסיים קודם שסיים ללקות, יחזור לתחילת הפסוקים. אז אם כן, הגדול שבדיינים קורא בתורה, והדיין השני מונה את מניין המלכות, והדיין השלישי אומר לשליח בית דין עקהו. הרי שאין שליח בית דין מונה בעצמו, אלא הדיין הוא שמונה, וכיצד ייתכן לומר שטעה בית דין במניין המלכות? אלא אמר רב שימי מן הערדה, המשנה עוסקת באופן דטעה דיין הגופי, שטעה דיין עצמו במניין המלכות, ולפיכך הוסיף לו שליח בית דין מכה על המניין שעמדו, ועל כן יש לדונו כהורג בשגגה וגולה. אומר המנחת שלמה, מכל מקום אין להחשיבו כאנוס, מפני שעשה כפי שהורו לו בית דין, והוא עצמו גם היה לו לספור את מניין ההקאות. והטעם שאין הדיין חייב גלות על שטעה במניין ההקאות, ובשליחותו הרג השליח, מפני שאין שליח לדבר עבירה, כך אומר הקצות החושן. מקשה הגמרא ממשנה נוספת על דין זה שהורג בשוגה קרוב למזיד, אינו גולה. מי טיבי, שנינו במסכת מכות בדף ח' עמוד א', שאדם הזורק את האבן לרשות הרבים והרג שם אדם בשגגה, הרי זה הזורק גולה כדין ההורג נפש בשגגה. ואחר הרי באופן זה דשוגה קרוב למזידו בהריגתו. זאת למה דייבה אלי עשו כעדייתה, היה לו לעלות על דעתו דברשות הרבים שכיח אינשי, שברשות הרבים מצויים אנשים, והאבן שזורק יכולה להרוג וקטני, ומכל מקום כתוב במשנה, שהרי זה הזורק גולה, ויש להוכיח מכך, שאף ההורג בשוגג הקרוב למזיד גולה. תרץ לגמרא, אמר רב שמואל בר יצחק, אין המשנה עוסקת באדם הזורק אבן סתם לרשות הרבים, אלא באדם הסותר את כותלו, שבין חצרו לרשות הרבים ונפלה אבן מן הכותל על אחד מן ההולכים ברשות הרבים והרגתו, ולפיכך אין לדונו כשוגג קרוב למזיד, אלא כהורג בשוגג גרידה. מקשה הגמרא, גם באופן זה אין לדונו כהורג בשוגג גרידה, אלא כשוגג קרוב למזיד, היבא אל עיוני, היה לו להתבונן קודם סתירת הכותל אם אין אדם שעלול להיפגע מכך. תרץ את הגמרא שהמשנה עוסקת באדם הסותר את כותלו בלילה, שאין אנשים מצויים כל כך ברשות הרבים, ועל כן אינו קרוב למזיד בסתירה זו. שבה הגמרא ומקשה, בלילה נמי בא אל עיוני, גם הסותר כותלו בלילה מוטל עליו להתבונן, שלא יזיק, ואם לא עשה כן קרוב למזידו. מחמת הקושייה הזו חוזרת בה הגמרא ומבארת שאין המשנה עוסקת בסותר כותלו בלילה, אלא בסותר את כותלו ביום. אבל אינו סותרו לרחוב העיר אלא להשפע, מקום העשוי להשלחת פסולת. ולעיתים בני אדם נפנים שם לנקוויהם. מבררת הגמרא, אי השפע, איך ידמי, באיזו השפע מדובר? הרי ממה נפשך? איד השכיח רבים, אם מצויים באנשים רבים, אם כן שוגה קרוב למזידו, שהרי היה לו להתבונן שלא יזיק אדם בעת סתירת הכותל. והיא לא שכיח רבים, ואם אין מצויים אנשים העוברים שם, אנוסו בהריגה, שהרי לא היה לו לעלות בדעתו שיעבור שם אדם. אמר אף פאפה, לא צריכה, לא צריכה המשנה להשמיע דין זה, אלא בסותר את כותלו ביום, להשפע עשויה להיפנות בלילה, שבני אדם נפנים שם בהשפע לנקוויהם בלילה, ואינה עשויה ואין דרך בני אדם להיפנות בה ביום. ואיקא דמיקרא ויתי, אלא שלעיתים קורה ויושב באדם להיפנות ביום, ולפיכך גולה זה הסותר כדין ההורג בשגגה, שהרי קרוב למזיד לא אבי, הוא לא נחשב קרוב למזיד, ההשפע זו אינה עשויה להיפנות ביום, ומאידך אנוס נמי לא אבי, גם אנוס הוא לא נחשב, דאיקא דמיקרא ויתי, שהרי קורה ויושב שם אדם ביום, אלא דינו כשוגג ולכן הוא גולה. אז עד כה נתבהרו דברי רבי יוסי בר חנינא על הסיפה של הברייתא העוסקת באדם הנכנס לחנותו של נגר ברשות, שעל כך אמר רבי יוסי בר חנינא שחייב הנגר בתשלום ארבעה דברים אם ניזוק הנכנס, אבל פטור ומגלות אם נהרג, מאחר ששוגג הקרוב למזידו. ולגבי סותר כותלו להשפע, כותבים התוספות במסכת מכות בדף ח' עמוד א' בדיבור המתחיל בהשפע, שלמסקנה מדובר בהשפע שאין אנשים מצויים בה ביום, אז אם כן, אין צריך להעמיד בסותר כותלו, אלא אף בזורק אבן, ואינו קרוב למזיד, מפני שלא מצויים שם בני אדם. אבל הריטב"א כתב שגם למסקנה מדובר בסותר כותלו להשפע, ומה שאינו נחשב קרוב למזיד הוא גם מפני שסותר כולו ואינו זורק אבן, וגם מפני שעוסק אין בהשפע שאין מצויים בבני אדם. עכשיו מביאה הגמרא ביור אחר בדברי רבי יוסי בר חנינא. רב פאפה משמי דרב המתני להרישה היה שונה דברי רב יוסי בר חנינא על הרישה של הברייתא שבשנינו, שאדם הנכנס לחנותו של נגר שלא ברשות הנגר ונדזה לו בקעת ותפחה לו על פניו ומת, פטור הנגר. ועל כך אמר רב יוסי בר חנינא שאם הנכנס ניזוק חייב הנגר בתשלום ארבעה דברים, ואם מת פטור הנגר מגלות. ואף שנכנס שלא ברשות, מכל מקום חייב הנגר בתשלום ארבעה דברים, מאחר שראה שאותו אדם נכנס לביתו פשע בכך שלא נזהר במעשיו. וביירו התוספות שאף באופן זה שראה את הנכנס פטור ומגלות בהריגתו, מאחר שנכנס שלא ברשות, ואין זה דומה ליער שנכנס ההורג ברשות. מבארת הגמרא את מחלוקת שתי הלשונות. מן דמתני לה הסיפה, מי ששנה את דברי רבי יוסי על הסיפה של הברייתא העוסקת באדם הנכנס לחנות הנגר ברשות, שאף בזה סובר רבי יוסי שפטור הנגר מגלות. כל שכן שסובר שדינו של רבי יוסי נאמר גם הרישא, העוסקת באדם הנכנס לחנות הנגר שלו ברשות, שאם הרגו הנגר אינו גולה על ידו. ומן דמתני לה הרישא, אבל רב פאפה בשם רבא ששנה את דינו של רבי יוסי על הרישא, שאם נכנס שלו ברשות אינו גולה על ידו, יסבור שדין זה נאמר דווקא על הרישא, אבל הסיפה לא, דכיוון דברשות הנגר נכנס, חייב הנגר גלות על הריגתו. בקשה הגמרה, ומי חייב גלות? האם חייב הנגר גלות על הריגתו של הנכנס לחנותו? והתניא שנינו בברייתא שאדם הנכנס לחנותו של נפח, אומן המתקין כלי ברזל ונצזה ניצוצות של אש ותפחה והקטה לו על פניו ומת, פטור הנפח מגלות, ואפילו אם נכנס עלה ברשות הנפח. ומדוע בנכנס לביתו של נגר אין הדין כך? תרץ את הגמרא במאי עסקינן, כאן בברייתא במה מדובר? בשוליה דנפחי, שהנכנס הוא תלמידו של הנפח, הלמד ממנו אומנות זו, ולפיכך פטור מגלות על הריגתו. שבה הגמרא ומקשה, שוליה דנפחי למיקטלקאי, וכי תלמידו של הנפח להריגה הוא עומד, ומה הטעם יש בזה לפוטרו מגלות? תרץ את הגמרא שהברייתא עוסקת כשרבו מסרהב בו לצאת ואינו יוצא. רבו מפציר בו שיצא מביתו ואינו יוצא, ולכן פטור הוא על הריגתו. שבה הגמרא ומקשה, ומשום דרבו מסרהב בו לצאת למקטלי קאי, וכי מאחר שרבו הפציר בו לצאת ולא יצא רשאי הוא להורגו? תרץ את הגמרא, כסבור יצא. כסבור היה הנפח שלאחר שהפציר בתלמידו לצאת מביתו, קיים עלה את דברה ויצא. ולפיכך לא נזהר שלא ינזק אדם מן הניצוצות והנוסו, ועל כן אינו חייב גלות. שבה הגמרא ומקשה, יחי אם כך, שבמפציר לצאת פטור הנפח, לפי שסבור הנפח שעלה יצא, אחר נמי, יש לומר דין זה גם בכל אדם, שאם שעה בחנותו של הנפח והפציר בו לצאת וכסבור שיצא, פטור הוא על הריגתו. ומדוע העמדנו זאת דווקא בתלמידו של הנפח? תרץ את הגמרא שאדם אחר הנכנס לחנות הנפח, ליתלה אימת הדרבי, אין אצלו אימת רבו כאשר הנפח מזהירו לצאת, ולפיכך יש לנפח לחשוש שלא שמע בקולו ולא יצא, ואם לא נזהר חייב הוא גלות על הריגתו. אבל היי, תלמידו של הנפח, איתלה אימת הדרבי, אימת רבו עליו, ולפיכך כסבור היה הנפח ששמע בקולו ויצא, ואנוסו בהריגתו. מביאה הגמרא דעה שלישית בביאור דבריו של רבי יוסי בר חנינא. רב זביד משמי דרב המתני לה ישונה דברי רבי יוסי בר חנינא על דברי הברייתא במסכת מכות דף ח עמוד א', המביאה את הכתוב בספר דברים פרק י' פסוק ה', ונשל הברזל מן העץ ומצא את רעהו ומת. דורשת הברייתא ומצא את רעהו דווקא כאשר רעהו עמד במקומו והברזל מצאו שם והרגו. פרט לאופן שעלה ממציא את עצמו אל הברזל, כלומר ההורג בשגגה חייב גלות רק באופן שהיה נהרג מצוי במקום הנזק מקודם לכן, והברזל וכיוצא בו בא אליו והרגו. מכאן אמר רבי אליעזר בן יעקב את הדין הבא, מי שיצתה אבן מתחת ידו שזרק אבן למקום שבני אדם מצויים בו, ובשעת הזריקה לא היה שם אדם, ולאחר הזריקה הוציא עלה, הוציא הנהרג את ראשו מהחלון וקיבלה, קיבל את האבן בראשו ומת, פטור ההורג מגלות, מאחר שהנהרג המציא את עצמו להריגה. ועל כך אמר רבי יוסי בר חנינא, שהורג זה פטור מגלות, אם מת זה שקיבל את האבן בראשו, שגזירת הכתוב היא כמו שנתבאר, בחייו ובתשלום ארבעה דברים. אם נפצע אותו אדם ולא מת, חייו הפוצע בארבעה דברים, מאחר שפשע בכך שזרק אבן למקום שבני אדם מצויים בו, אף שבאותה שעה לא היה שם אדם. ולמרות שנתבאר לאל בדף חבב עמוד ב', אדם הזורק כלי של אחר מראש הגג, והיו תחתיו קרים וקסתות, ובא אחר בסלקן ונשבר הכלי, פטור הזורק, מאחר שבשעה שזרק לא היה הכלי עומד להישבר. בכל זאת אין זה דומה לסוגייתנו, מאחר ששם לא היה לו לעלות על הדעת שמישהו יסלק את הקרים והקסתות, אבל כאן היה לו לחשוש שלפתע יוציא אדם את ראשו וייפגע. כך תוספות בדיבור המתחיל והוציא. אבל לדעת הרשב"א, ללשון הזו שחייב בארבעה דברים כשהוציא עלה את ראשו ונזק, חולק רבי יוסי בר חנינא על דברי רבא הפותר את הזורק כלי מראש הגג. ולהלכה קיימלן כרבה, וכשיטת הסוברים שדברי רבי יוסי בר חנינא נאמרו על דין הנכנס לחנותו של נגר, ולשיטתם יהיה פטור לגמרי במוציא את ראשו. מבארת הגמרא את מחלוקת הלשונות בדעת רבי יוסי בר חנינא. מן דמתני לה רב זביד בשם רבה ששונה דברי רבי יוסי בר חנינא על ברייתא זו, שאפילו באופן זה מחייבו רבי יוסי בתשלום ארבעה דברים, כל שכן ששונה את דינו הקמייתא על הברייתא לאל בדף למד בית עמוד בית, העוסקת באדם שנכנס לחנותו של נגר וניזוק ממנו, שבוודאי יש לחייב את הנגר בתשלום נזקו אף אם נכנס שלא ברשות, שהרי ראה הוא בכניסתו לחנותו והיה לו להיזהר שלא לפגוע בו. ומן דמתני לה כמה הייתה, ומי ששונה דברי רבי יוסי בר חנינא על הברייתא לאל העוסקת באדם הנכנס לחנותו של נגר, הסבור שרק בזה מחייב רבי יוסי תנגר בתשלומי הנזק מאחר שפשע בכך שלא נזר. אבל באדם שהוציא את ראשו לאחר זריקת האבן, הסבור רבי יוסי שפטור הזורק לגמרי, בין מגלות ובין מתשלום ארבעה הדברים. מביאה הגמרא ברייתא עוסקת באדם הנכנס לרשות חברו וניזוק שם, תנו רבנן. שנו חכמים בברייתא פועלים שבאו לתבוע את שכרן, שכר פעולתם מבעל הבית ונכנסו לרשותו, ונגחן שורו של בעל הבית ונשכן כלבו של בעל הבית ומת, ומת אחד הפועלים. פטור בעל הבית מתשלום כופר מאחר שנכנסו שלא ברשות ולא היה לו לשמור שלא יוזקו. זוהי דעת הנקמה, אחרים אומרים. אחרים היינו רבי מאיר. רשאים פועלים להיכנס לבית כדי לתבוע את שכרה מבעל הבית, ומאחר שנכנסו ברשות חייב בעל הבית בתשלום כופר. מבררת הגמרא היחידה מכיצד היא דרכו של בעל הבית זה. איד שכיח במטה, אם מצויו ברחוב העיר, מה הייתה עמדה אחרים? מדוע סוברים אחרים שרשאים הפועלים להיכנס לביתו? הרי היה להם להמתין ולפוקשו ברחוב העיר ולתבוע את שכרם. ואיד שכיח בבית, ואם מצויו בביתו ואינו מצוי ללך ברחוב, מה הייתה עמדת הנקמה? מה טעמו של תנקמה הסובר שאין הפועלים רשאים להיכנס לביתו? הרי אין להם דרך אחרת לתבוע את שכרם. ואירת הגמרא לא צריכה לא צריכה ברייתא להשמיע מחלוקת זו, אלא בגברא דשכיח ולא שכיח. בבעל הבית המצוי קצת ברחוב העיר, אבל אינו מצוי הרבה. בקריה בבא, ובאו הפועלים ודפקו על דלת ביתו, ואמר לו, צעק להם הבעל הבית מתוך ביתו, אין, כן. ונחלקו התנאים מה כוונתו של בעל הבית באמירה הזו, שהוא ענה להם כן. מר סבר אחרים, רבי מאיר סובר, אין, אול, תם אשמע. אדם האומר כן לדופק על דלת ביתו, כוונתו לומר, ייכנס ובוא. ולפיכך היו הפועלים רשאים להיכנס לביתו, וחייב הוא בתשלום כופר אם נגח אותם שורו או נשך אותו כלבו. ומר סבר, תנקמה סובר, אין. כשהבעל הבית מתוך ביתו עונה כן, קום אדוך תח משמע. כוונתו עמוד במקומך עד שאני אבוא אליך, ונמצא שפועלים אלו שלא ברשות נכנסו, ופטור בעל הבית על הריגתם. ואומרים התוספות בדיור המתחיל, בגברא דשכיח ולא שכיח, למרות שביארה הגמרא את מחלוקתם לעניין אדם האומר כן לנוקש על דלתו, מכל מקום הוא צריכה גם לומר שאדם זה מצוי קצת בעיר ואינו מצוי ביותר, שבאדם המצוי הרבה ברחוב העיר פשוט הדבר שאם אומר כן, אין כוונתו שיכנסו לביתו, אלא עמוד במקומך. שהרי ניתן לפוקשו ברחוב העיר, ומעידך, אדם שאינו מצוי כלל בעיר, ודאי כוונתו באומרו כן, שאפשר להיכנס לביתו, שהרי לא ניתן לפוקשו במקום אחר. מביאה הגמרא ראיה לדברי תנא קמא, תניא שנינו בברייתא כמאן דאמר אין, קום אדוך תח משמע. כדעת הסובר שבאמירת כן, היינו עמוד במקומך, דתניא שנינו בברייתא פועל שנכנס לבית על מנת לתבוע את שכרו מבעל הבית ונגחו שורו של בעל הבית, או נשכו כלבו של בעל הבית ומת, פטור בעל הבית מתשלום כופר אף על פי שהפועל נכנס אל ביתו ברשות. מברר את הגמרא מהי פטור, מדוע פטור בעל הבית באופן שנכנס הפועל ברשות, אלא לה, והאם אין לומר שהברייתא עוסקת באופן, דקריה בבא, דפק הפועל על הדלת, ואמר לי, אמר לו הבעל הבית, אין, כן, ונכנס הפועל ונגחו שורו של בעל הבית ומת, ואף באופן כזה פטור בעל הבית מתשלום הכופר, ושמע מינה, אין, קום הדוך תח משמע. יש ללמוד מכאן שהאומר כן, כוונתו עמוד במקומך, ולפיכך יש לדון פועל זה כאדם הנכנס שלו ברשות, ופטור בעל הבית על הריגתו. וחיית מוראי ורבותיי וחיית החי וראי, הגענו למשנה הראשונה מתוך שתי המשניות המצויות בדף למד ג' עמוד א'. משנה זו דנה בדיני התשלום של שברים ובני אדם שחבלו זה בזה. אומרת המשנה שני שברים תמין, שלא נקחו עדיין שלוש פעמים ודינם לשלם חצי נזק מגופם, ואם אין גופם שווה כסכום מחצית הנזק, בעל השור פטור מלהוסיף על שווי גוף השור. שני שברים תמין שחבלו זה את זה, הבעלים משלמים במותר חצי נזק. חצי נזק מן ההפרש, דהיינו, אם שור אחד הזיק את רעהו בסכום של 100 דינרים והשני הזיק לראשון בסכום של 50 דינרים, אז על חלק הנזק ששניהם הזיקו זה את זה אין אנו דנים, ודנים רק על המותר, על העודף שבנזק, ומאחר שמדובר בשור תם שהזיק, ישלם בעליו רק את מחצית המותר שבנזק, דהיינו 25 דינרים. ואומר הראש שלא נאמר הדין הזה אלא באופן שהתחילו לחבול זה בזה בבת אחת, או שחבל השני בראשון לאחר זמן, אבל אם מיד לאחר שחבל האחד בשני, חזר השני וחבל בו, המתחיל משלם חצי נזק והשני פטור, מאחר שכלל נקוט בידינו כל המשנה ובא אחר ושינה בו, פטור. ממשיכה המשנה ואומרת, היו שניהם שני השברים מועדין, שכבר נקחו שלוש פעמים והעידו בבעליהם על כך בבית דין, ודינם לשלם נזק שלם מן העלייה, דהיינו שאף אם אין גופם שווה את סכום הנזק חייב בעל השור לשלם מביתו, השני שברים מועדים הבעלים משלמים במותר נזק שלם את כל ההפרש, שאם הזיק אחד במאה, והשני ב-50 משלם בעליו של הראשון 50 דינרים. היה אחד מן השברים תם ואחד מועד, הדין הוא כך, מועד בתם, אם הזיק השור המועד את התם בסכום גדול יותר ממה שהזיק התם את המועד, בעליו של השור המועד משלם במותר נזק שלם את כל ההפרש, כדין שור מועד המשלם נזק שלם. ואם הזיק השור התם במועד יותר ממה שהזיק המועד בתם, בעליו של השור התם משלם במותר חצי נזק, חצי מן ההפרש כדין שור תם שאינו משלם אלא חצי נזק. וכן הוא הדין בשני אנשים שחבלו זה בזה שמשלמים במותר נזק שלם, שיש לחשב את ההפרש שבין עסקיהם, וסכום זה חייב לשלם זה שהזיק יותר, שכן אדם מועד לעולם לשלם נזק שלם. וגם בזה לא נאמר הדין אלא כשהתחילו לחבול יחד זה בזה, או שחבל השני בראשון לאחר זמן, אבל אם התחיל האחד לקוט את רעהו וחבל בו השני פטור. ואף שלגבי אדם אין אנו אומרים את הכלל כל המשנה ובא אחר בשינה בו פטור, מכל מקום רשאי אדם להציל את עצמו מיד מכהו אף על ידי חבלה. אמנם אם יכול היה להציל עצמו בחבלה מועטה וחבל בו חבלה מרובה חייב, אבל בשברים כל מה שחבל השני בראשון פטור, כך אומר הראש. אומרת המשנה, וכן אם הזיק אדם בשור המועד והשור המועד הזיק באדם, מי שהזיק יותר משלם במותר נזק שלם, יש לחשב את ההפרש שבין נזקיהם, וסכום זה ישלם מי שהזיק יותר, מאחר שבין אדם ובין שור מועד דינם לשלם נזק שלם. ואם הזיק אדם בשור תם ושור תם באדם, הדין הוא כך, אם הזיק האדם בתם יותר ממה שהזיק התם באדם, האדם משלם במותר נזק שלם את כל ההפרש שביניהם, שהרי אדם דינו כמועד לשלם נזק שלם. ואם הזיק התם באדם יותר ממה שהזיק האדם בתם, בעל השור התם משלם במותר חצי נזק, חצי מן ההפרש, שהרי שור תם אינו משלם אלא חצי נזק, ואף באופן שהזיק אדם. זו דעת חכמים. רבי עקיבא אומר, אף שור תם שחבל באדם יותר ממה שחבל האדם בו, בעל השור משלם במותר נזק שלם את כל ההפרש, מאחר שלדעת רבי עקיבא לא נאמר דין זה ששור תם משלם חצי נזק אלא כשהזיק שור, אבל שור תם המזיק אדם משלם נזק שלם כמועד. זו היה המשנה שלנו הראשונה בדף למד ג' עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. הגמרא מביאה ברייתא מבארת את מחלוקתם של רבי עקיבא וחכמים במשנה. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, נאמר בכתוב בספר שמות פרק כ"א פסוק למד א', לגבי שור הנוגח אדם, או וניגח או ותיגח, כמשפט הזה יעשה לו. ודרשו חכמים כמשפט שור בשור, כמו הדין של שור הנוגח בשור, כך משפט שור הנוגח באדם. מה שור? כשם ששור הנוגח בשור, אם תם הוא משלם בעליו חצי נזק, ואם מועד הוא משלם בעליו נזק שלם, אף בשור הנוגח באדם הדין כך, ששור תם משלם חצי נזק ומועד משלם נזק שלם. רבי עקיבא אומר, מאחר ומייתה התורה כמשפט הזה, יש לדרוש שדינו של שור הנוגח אדם הוא כמשפט השור התחתון, דהיינו שור מועד שנתבערו דיניו למטה בסמוך למקרא הזה, ולא כמשפט השור העליון, דהיינו שור תם שנתבערו דיניו בפסוק העליון. כלומר, לדעת רבי עקיבא, מייתה התורה שאין לדמות דין שור תם הנוגח באדם לדין שור תם הנוגח בשור, אלא יש לדמותו לדין שור מועד הנוגח שור ומשלם נזק שלם. מברר את הברייתא, יכול היית לומר לדעת רבי עקיבא שבשור תם שנגח אדם ואין גופו של השור שווה את כל סכום הנזק ישלם בעליו מן העלייה מביתו, שהרי דינו כשור מועד לשלם נזק שלם, וכמו כן יהיה דינו כשור מועד לשלם מן העלייה. לכך תלמוד לומר, מלמדינו הכתוב כמשפט הזה יעשה לו, ודורשים לו שרק מגופו של השור משלם בעליו את הנזק כדין שור תם, ואינו משלם מן העלייה, ויפסיד הניזק את ההפרש שבנזק העודף על שוויו של השור. נמצא שלדעת רבי עקיבא, שור תם שנגח אדם דינו כשור מועד לשלם נזק שלם, וגם דינו כשור תם שמשלם מגופו ולא מן העלייה. מבררת הגמרא, ולרבנן החולקים על רבי עקיבא כמשפט הזה, למה לי? לשם מה נכתב לדעתם תיבת הזה, מאחר ואינם דורשים כרבי עקיבא, כתחתון ולא כעליון. מבארת הגמרא, לפוטרו מארבעה דברים, ללמדנו ששור הנוגח אדם אינו משלם אלא נזק בלבד ולא צער, ריפוי, שבט ובושת. שכך יש לדרוש את הכתוב, כמשפט הזה יעשה לו לשלם את דמי נזקו, אבל לא משפט אדם החובל בחברו המשלם גם ארבעה דברים. שווה הגמרא ומבררת, ורבי עקיבא שדרש מתיבת הזה שדינו כמשפט התחתון ולא כעליון לפוטרו מארבעה דברים מנהלי, מאיכן הוא ילמד דין זה? מבאר את הגמרא, נפקלי, למדו דין זה מן המקרא בספר ויקרא פרק כ"ד פסוק י"ט, ואיש כי ייתן מום בעמיתו. ויש לדרוש מן הכתוב שרק איש החובל בעמיתו חייב בתשלום ארבעה דברים, ולא שור החובל בעמיתו של בעליו, שאם השור הזיק אדם אינו משלם ארבעה דברים. שווה הגמרא ומבררת ורבנן, מדוע הוצריכו למעט מתיבת הזה ששור החובל באדם פטור מארבעה דברים? הרי ניתן ללמוד זאת מאיש בעמיתו. מבארת הגמרא, אם מהי, אילו היינו למידים זאת רק ממקרא זה של איש באמיתו ואמין הצער לחודי, היינו אומרים שלא מייתה תורה את אשור החובל באדם אלא מתשלום הצער בלבד, מאחר שאין בו חיסרון כיס. אבל תשלום עבור דמי הריפוי וכן תשלום עבור השבט, הימים שבהם בטל בהם מעבודתו. אימא ליתן לי, יש לומר שישלם בעל השור הנוגח לניזק שהרי נחסר וממון בכך, כמשמלן, הכתוב בייר, בעיתור תיבת הזה, שאין לשור הנוגח אדם, דין תשלום ארבעה דברים כלל. וחיית מוריי ורבותיי וחיית החי וריאה, הגענו למשנה השנייה בדף למד ג' עמוד א'. במשנה זו מתבאר שבשור תם נעשה הניזק שותף בשור המזיק. אומרת המשנה, שור תם השווה מנה 100 דינרים שנגח שור השווה 200 דינרים והרגו, ואין הנפילה של שור הניזק יפה כלום, שווה כלום, ונמצא שהזיקו בסכום של 200 דינרים, וכיוון ששור תם משלם רק מחצית הנזק, אילכך נוטל הניזק את השור המזיק השווה 100 דינרים עבור דמי נזקו. זו היה המשנה שלנו בדף למד ג' עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבארת הגמרא, מתניתין מני כדעת משנויה משנתנו, שרשאי הניזק ליטול את השור המזיק עצמו תמורת דמי הנזק. שיטת רבי עקיבא היא הסובר שמשעת הנזק שייך השור המזיק לניזק לפי שווי הנזק. דתניא, שנינו בברייתא שחולקים התנאים בדין שור שווה מנה שנגח שור השווה 200 ואין הנבלה שווה כלום. הדעה האחת היא יושם השור בבית דין, יש לבית הדין לשום את שוויו של השור המזיק, שהרי שור תם אינו משלם יותר משוויו של גופו, ואם שווה הוא כסכום של מחצית הנזק, ישלם בעליו סכום זה לבעל השור הניזק, אבל אין הניזק רשאי ליטול לעצמו את השור המזיק, אלו הם דברי רבי ישמעאל. רבי עקיבא אומר, הוחלט השור, כלומר השור המזיק נעשה חלוט לניזק לצמיתות, והיינו באופן המדובר שהשור המזיק שווה כמחצית הנזק, אבל אם שווה יותר נעשה הניזק שותף בשור לפי ערך הדמים שמגיע לו. וראית הגמרא, במייקה מפליגי, באיזו סברה נחלקו התנאים? אומרת הגמרא, רבי ישמעאל סבר שאין הניזק זוכה בגוף השור, אלא בעל חוף של המזיק הוא, שהמזיק חייב לשלם לו על שורו. וזו זהו דמעסיק לי, ומעות הוא מעלה לו לפיראון החוב. אבל השור ברשותו הוא עומד, ורבי עקיבא סבר, שותפנינו. הסעם הכתוב שותפים בשור זה, שאם נגח שור שווה 200, שור אחר השווה 200 והרגו, ונמצא שחייב בעליו בתשלום 100 דינרים כדין שור תם, נעשו שניהם שותפים בשור הזה השווה 200. אבל אם נגח שור שווה מנה לשור השווה 200, נוטל הניזק את השור המזיק כולו, שהרי אינו שווה אלא כסכום שמוטל על בעליו לשלם. וכעת מבארת הגמרא את שורש מחלוקתם בדרשת הכתובים. וכמיף לגיבה יקרא, ונחלקו בביור המקרא בספר שמות פרק כ"א פסוק ל"ה, ומכרו את השור החי וחצו את כספו. רבי ישמעאל סבר, לבית דין הקמזה רחמנה, התורה מזהירה את בית הדין שימכרו את השור החי ויתנו מחצית מן הסכום לבעל השור הניזק, אבל אין השור עצמו שייך לניזק כלל. ורבי עקיבא סבר, לניזק הוא מזיק, מזר לו רחמנה, התורה מזהירה את בעלי השברים שימכרו את השור החי ויחצו את כספו, מאחר ששניהם נעשו שותפים בו משעת הנגיחה. מבארת הגמרא, מהי בעיניי ובאיזה אופן יהיה החילוק בדין ביניהם? מבארת הגמרא, הקדישו ניזק איכא בעיניי, אם הקדיש הניזק את השור המזיק לאחר הנזק, יהיה הדין חלוק ביניהם. לדעת רבי ישמעאל, אין הקדש זה חל, שהרי אין השור ממונו של הניזק כלל, ואין לו אלא תביעת ממון על בעליו. אבל לדעת רבי עקיבא, חל הקדש זה, שהרי משעת הנזק זכה הניזק בשור המזיק לפי הסכום המגיעו עבור נזקו. אומרים התוספות בדיבור המתחיל, איכא בעיניי, שלמרות שמצינו בכמה מקומות שסובר רבי עקיבא שאין אדם זוכה בקנס עד שעת העמדה בדין, כגון לגבי פיתוי קטנה ולגבי עבד היוצא בשן ועין, ואם כן גם בתשלומי חצי נזק של שור תם יש לומר כן, שהרי נוקטים אנו להלכה שתשלום חצי נזק קנס הוא, מכל מקום סובר רבי עקיבא שחלוק דין קנס זה משאר קנסות שזוכה בו הניזק מיד, משום שנאמר ומכרו את השור החי וחצו את כספו, שלדעת רבי עקיבא כוונת הכתוב שימכרו בעל השור המזיק והניזק ששניהם שותפים בו. מסתפקת הגמרא בדעת רבי ישמעאל, באי מיני רבא מרב נחמן, מחרו מזיק לשור זה לאחר הנזק קודם שגבעו הניזק, לדעת רבי ישמעאל מהו, האם חלה מחירה זו או לא, בצדדי הספק. כיוון דאמר רבי ישמעאל שהשור נשאר בחזקת בעליו ורק בעל חוב הוא לניזק, וזו זהו דמעסיק לי ואינו חייב לו אלא מעות, לפיכך יש לומר שהשור מחור. עוד אילמה או שמה יש לומר, דכיוון דמשבד לניזק שמאחר ושור זה משועבד הוא לניזק לתשלום נזקו, לאף כל כמיני, אין בעליו רשאי למוכרו ולהפקיע את שיעבודו של הניזק. שהתורה שיעבדה את שור המזיק לניזק, שאם לא ישלם לו בעליו את דמי נזקו, יגבה את השור בעצמו. אמר לרב נחמן לרבה, אינו מחור, מאחר שמשועבדו לניזק. שאל רבה את רב נחמן ותניה, הרי שנינו בברייתא שאם מחרו הרי הוא מחור. השיב לו רב נחמן, אף לדברי הברייתא חוזר הניזק וגובה הוא לשור הזה מן הלוקח. שב רבה ושאלו, וכי מאחר שחוזר הניזק וגובה הוא לשור הזה מן הלוקח, לעניין מה נידון השור כמחור? השיב לו רב נחמן, לרידיה לחרישה, שאם נשתמש הלוקח בשור זה לצורכי חרישה משעה שכנאו ועד שעה שגבהו הניזק ממנו, אינו צריך לתת לניזק את דמי השימוש בשור. מאחר שחל המחירה זו, אלא שמכל מקום רשאי הניזק לגבות ממנו שור זה שנשתעבד לו לתשלום נזקו. מקשה הגמרא, שמה מינה, אם נלמד ממה שרשאי הניזק לגבות את השור מן הלוקח, שאדם הלווה מעות ולאחר ההלוואה מוכר ומטלטלין בידין גובים לו למלווה מהם מן המטלטלין? כלומר, אם בשעת הפיראון אין ללווה מעות לשלם, רשאי המלווה לגבות מן הלקוחות את המטלטלין שהם קנו מן הלווה לאחר ההלוואה, כשם שגובה הניזק את השור שהוא מטלטלין מיד קונהו? כיצד ייתכן לומר כן? הרי אין המלווה סומך בשעת ההלוואה אלא על קרקעותיו של הלווה, ומדוע רשאי הוא לגבות גם מטלטלין מן הלקוחות שקנו מן הלווה? מתרץ את הגמרא, אכן אין המלווה רשאי לגבות ממטלטלין שמחר הלווה, ושאי נהייתם, שונה הדבר לגבי ניזק הגובה משורו של המזיק, דקמן דעשאו הפויטי כדמי, שהרי זה כאילו עשה המזיק את שורו הפויטי כי לניזק לגבות ממנו, שהרי התורה יחדה את השור הזה לגביית הנזק, ואכן גם מלווה גובה מלקוחות מטלטלין שנעשו לו הפויטיקי, דהיינו, מה זה הפויטיקי? שהלווה ייחד לו אותם, פה תאה קאי, פה תעמוד ותגבה את חופך. שווה הגמרא ומקשה ואמר רבה, שאם לווה עשה את עבדו הפויטיקי למלווה, דהיינו שייחד לו את עבדו הכנעני לגבות את חובו ממנו, ולאחר מכן מחרו הלווה את העבד כנעני לאדם אחר, הדין הוא שבעל חוב גובה את העבד אימנו מן הקונה, מאחר שנשתעבד לו לפיראון חובו קודם שנמכר לו, אבל אם עשה לו הלווה את שורו הפויטיקי, ולאחר מכן מחר הלווה את השור לאדם אחר, אין הבעל חוב גובה את השור ממנו מן הלוקח. ואם כן, אף אם יש לדון את שור המזיק כמיוחד לגביית הניזק, עדיין קשה כיצד רשאי הניזק להוציאו מיד הלוקח. מתרץ את הגמרא, שור המזיק המשועבד לניזק דומה לעבד שהעשאה הוא הפויטיקי. שהרי עבד מה היא טעמה? מה הטעם הדבר שאם עשה הלווה את עבדו הפויטיקי רשאי המלווה לגבות את העבד כנעני מן הלוקח בשונה משורו הפויטיקי שאינו רשאי לגבותו? משום דעית לקלה. מאחר שכאשר משעבד הלווה את עבדו למלווה, יש כל השיעבוד הזה, ולא היה לאדם אחר לקנותו, ועל כן הקונה שכנאו ולא נזר הפסיד לעצמו, ורשאי המלווה לגבותו ממנו, ואילו לשיעבודו של שור, אין כל, ולא ידע הלוקח על שיעבוד זה כדי שימנע מלקנות את השור, ולכך, אין המלווה רשאי להוציאו מידו, ובדבר זה, שור המזיק דומה לעבד. משום דעה אינמי, כיוון דנגח קלה איתלי, שגם שור זה מאחר שנגח יש לו קול, דתורן נגחן הקראו לי, שהרי נקראו בפי הקול שור נגחן, והכל יודעים ששור זה משועבד לתשלום הנזק, ועל כן היה ללוקח להימנע מלקנותו, ומאחר שלא נזר בכך הפסיד לעצמו, ורשאי הניזק לגבות ממנו את השור המזיק. מוריי ורבותיי, אחיי וראי, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את תלמוד תורתנו בדף למד ב' במסכת בבא קמא, עם הצגת שש שאלות ששמשו לנו עוד כלי בסייעתא דשמיא הגדולה לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, היה בעל קורא מהלך ראשון ואחריו בעל החבית ונתקע בו, מתי פטור בעל קורא ומתי חייב? שאלה שנייה, מדוע במשנתנו חייב בעל הקורא אף שהחבית ניזוקה ממעילה, ואילו ריש לקיש מחייב רק אם בעתה רבוצה במהלכת? שאלה שלישית, מתי יש רשות לרוץ ברשות הרבים? שאלה רביעית, באיזה אופן נאמר ששליח בית דין שיקה יותר מן העומד חייב גלות? שאלה חמישית, באיזה אופן נאמר בברייתא שהזורק אבן לרשות הרבים חייב גלות? ושאלה אחרונה על דף למד ב', באיזה אופן נאמר בברייתא שנכנס לחנותו של נפח וניטז עליו ניצוץ חייב הנפח גלות? אלה השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אודות שלמדנו בסייעתא דשמיא ענקית היום הזה בתלמוד תורתנו בדף למד ב' במסכת בבא קמא, ואנחנו חותמים כהרגלנו הטוב בסייעתא דשמיא הגדולה את תלמוד תורתנו, מפעל המשנה היומית קביעותא, שתי משניות בכל יום. ויבוא למקרא ולמשנה וללימוד דרך ארץ ולמקרא
בשמיים לעשות רצון אביהם שבשמיים.
אוחזים אנו במסכת יבמות פרק י' משנה ז', המשנה חותמת את הפרק. אומרת המשנה, היה אחד מהבעלים של האישה שלא שעתה שלושה חודשים ישראל, ואחד האחר כהן, ואין ידוע מי הם מהם. הוא אביו של בן זה, נמצא שהבן הוא ספק כהן, ולכן דינו הוא כך. נושא אישה ראויה כשרה לכהן ואינו מתאמה למיתים, שמה הוא כהן, ואם עבר ונטמא למת אינו סופג את מלכות הארבעים, כי אולי אינו כהן. ואינו אוכל בתרומה, שמה אינו כהן, ואם אכל תרומה בשוגג אינו משלם קרן וחומש, שמה הוא כהן. והמוציא מחברו עליו הראיה. ודינים אלו ודינים שלהלן, הנוגעים לספק כהן התבארו לאל במשנה ה'. אומרת המשנה, ואינו חולק בתרומה לגורן ומוכר התרומה, כלומר אינו חייב לתת לכהן את תרומת תבואתו, אבל מכיוון שאסור לו לאוכלה מוכרה לכהן והדמים שלו, ואינו חולק בקודשי המקדש, כגון עורות של קודשים המחולקים בין הכהנים, ואין נותנים לו להקריב קודשים, ואין מוצאים את הקודשים שלו מידו, ופטור מן הזרוע ולחיים והקיבה, כלומר מהחיוב לתת לכהן חלקים אלו מבהמתו שנשחטה, ובחורו שאינו חייב לתנו לכהן יהיה רועה עד שיסתאב, עד שיפול בו מום, ואז מותר לו לשוחטו ולאוכלו בעצמו. ונותנין עליו חומרי כהנים וחומרי ישראלים שמנחתו נקמצת כמנחת ישראל ושיערי אינם נאכלים כמנחת כהן. היו שניהם שני הבעלים כהנים, הרי שהבן הוא ודאי כהן על שאינו יודע מי הוא אביו, לכן דינו כך הוא. הוא הספק כהן עליהם נוהג דיני ענינות ואינו עובד בבית המקדש ואינו אוכל בקודשים במות כל אחד מהם, וכן הם עוננים עליו ואינם עובדים במקדש ואינם אוכלים בקודשים במותו, הוא אינו מתאמה להם במותם, והם אינם מתאמים לו במותו, לפי שאסור לכהן להתאמה למת שאינו אחד משבעת קרוביו, והוא אינו יורש אותם, אבל אם הוא מת בלי בנים הם יורשים אותו וחולקים את נכסיו, ופטור על מכתו ועל קיללתו של זה ושל זה, כלומר שהבן פטור ממיתה, אם היכה או קילל את הבעל הראשון או את הבעל השני, והבן עולה לעבוד בעבודת הקורבנות בבית המקדש במשמרו של בעל זה וכן במשמרו של בעל זה, ואינו חולק בבשר הקורבנות ואורותיהם עם שאר הכהנים של משמרות אלו. אבל אם היו שניהם שני הבעלים במשמר אחד, שאז הבן הוא בוודאי מן המשמר הזה, הוא נוטל חלק אחד עם שאר בני המשמר. חתמנו בסייעת הדשמי הגדולה את הפרק ה-11 במסכת יבמות, ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל ומתחילים ללמוד את הפרק ה-12. מסכת יבמות פרק י' ב' משנה א'. אומרת המשנה, מצוות חליצה נעשית בפני בית דין של שלושה דיינים ואפילו שלושתן אדיוטות שאינם בקיאים בהלכות חליצה. אם חלצה יבמה במנעל נעל עשוי מאור רע, חליצתה כשרה בדיעבד, אבל אם חלצה באנפילין נעל עשויה מאריג, חליצתה פסולה, מפני שהיא אינה מגינה על הרגל ולפיכך אינה נחשבת נעל. חלצה בסנדל שיש לו עקב כשר, ואילו בסנדל שאין לו עקב פסול. חלצה במנעל שרצועותיו היו קשורות מן הארכובה מהברך ולמטה, חליצתה כשרה. אולם אם היו רצועותיו קשורות מן הארכובה מהברך ולמעלה, חליצתה פסולה. זוהי המשנה היומית שלנו, וכאן אנו חותמים בסייעת הדשמי ענקית את שיעור דפינו היומי להיום, יום שני, חף א' וכסלף תשפ"ד. סיימנו ללמוד בסייעת הדשמי ענקית את תלמוד תורתנו ודפינו היומי דף למד ב' במסכת בבא קמא, השתבח שמו הגדול עד. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בבריאות גופה ובנאור אמליה בכל מיני דמיתיו, מחר יום שלישי פעמיים כי טוב, חף ב' בכסלף תשפ"ד, ונלמד דף למד ג' הדף ה-33 במסכת בבא קמא, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ונוצא לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ונפלאות, בפסורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מיני דמיתיו, מנותן התורה, ממקור הברכה, חלכם לאורייתא אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.